שלום וברכה קהל קדוש. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר ירמיהו. אם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי שבפעם הקודמת הגענו לפרק למד א', פסוק כף ב'. כלומר, סיימנו את פסוק כף א', ועכשיו אנחנו עוברים לפסוק כף ב'. אולי אתה היית בשיעור הקודם, זוכר את זה? למד א' כף ב', נכון. אוה, תודה, תודה ש... הסכמת לדעתי, איזה יופי שלא שכחתי לאן הגענו. אם כן, אנחנו בנבואה מיוחדת של ירמיהו, היא מיוחדת בזה שהיא נבואת נחמה. דבר שהוא נדיר בדברי ירמיהו, רוב הנחמות הן נחמות של חורבן, של תוכחה, ואילו כאן נבואת נחמה. כה אמר השם צבאות, אלוהי ישראל, עוד יאמרו את הדבר הזה בארץ יהודה ובערב, בשובי את שבותם. יברכך השם נבט צדק, הר הקודש. רגע, מי יברך את מי? עוד יאמרו. והם יאמרו, יברכך השם. מי אומר את המילים האלה?
תושבי יהודה.
את מי הם מברכים? את נווה צדק הר הקודש. בסדר? מה זה נווה צדק הר הקודש? זה ירושלים. ירושלים. זאת אומרת, אבל מה מאפיין פה את ירושלים? שהיא גם נווה צדק וגם הר הקודש. וזה מהדהד עם דברי ישעיהו, שאמר, קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה. נכון? ועתה מרצחים. כלומר, זה התלונה של ישעיהו. אבל צדק, זה התכונה של ירושלים. המלך הכנעני שמלך בירושלים, שמו היה? לא, אדוני צדק. אדוני צדק, מלך ירושלים. קדם לו, כמלך שלם, מלכי צדק. גם אנחנו רואים שהמלך האחרון שמלך בירושלים, שמו היה צדקיהו. וגם ראינו שהנביא אומר שהמשיח יקרא בשם השם צדקנו. כלומר, אנחנו רואים שהציפייה המשיחית, המרוכזת מסביב לירושלים ולמקדש, היא ציפיית הצדק ולא ציפיית החסד. כלומר, בעוד שאומות העולם סבורים שהמשיח בא כדי לעשות שלום, חסד, אהבה, התפקיד המרכזי שהנביאים ראו במשיח זה שהוא מביא צדק. מה ההבדל בין צדק לאהבה? אהבה זה ויתור. בצדק יש משפט. מלך במשפט יעמיד ארץ. כיוון שהמשיח הוא מלך, אז תפקידו להביא צדק עולמים. האתוס המוסלמי זה שהמשיח עושה משפט. נכון. איפה הם לקחו את זה? לקחו את זה מהנביאים שלנו. מי זה אומות העולם? זה הנוצרים. ואז זאת אומרת, נביא את זה הר הקודש. לא, זה נכון. כלומר, הכוח המוביל זה אדום. יש בגמרא דיון. מי ינצח את מי באחרית הימים? האם רומא את פרס או פרס את רומא? והמהר"ל מסביר שהדיון על פרס זה באמת על ישמעאל. ומסקנת התלמוד, לפחות דעת רב, שרומא תנצח. הם יותר חזקים. בסופו של דבר. למרות שיש מדרש איכה רבה ששם משמע שישמעאל ינצח. זה ככה המהר"ל אומר, זה מחלוקת בין התלמוד לבין המדרש. אבל בכל זאת, התלמוד הוא ברור מאוד. שרומא תנצח. מה? בכל מקרה נוכל להגיד ידענו. כן, תמיד היהדות צודקת. למשל כתוב שבמדרש שוחר טוב, שלעתיד לבוא יהיו שלוש מלחמות של גוג ומגוג. והמלחמה השלישית תהיה שאומות העולם ילחמו על ירושלים על ידי כרוזות. הצהרות. זה זכה עם ועידה של 72 אומות שנלחמים על ירושלים על ידי הכרזה. זה כתוב בשוחר טוב. מעניין. שנאמר כל גויים, סבוני כדבורים. כדבורים מלשון דיבורים. דועכו כי יש קוצים בשם השם כי המילה. זה מעניין שהדברים האלה, נדמה לי, קיבלתי הדים מהאקטואליה, נדמה לי שמשהו מתרחש. טוב. וישבובה יהודה וכל ערב יחדיו, עיקרים ונסעו בעדר. כן, בארץ ישראל יש שני סוגי עבודות חקלאיות, אחת עבודת האדמה, השנייה עבודת העדרים, כמו קין והבל, זה שני המרכיבים. גם בארץ יהודה כתוב, חכלילי עיניים מיין, ולבן שיניים מחלב. החלק הצפוני של ארץ יהודה, בין ירושלים לחברון, כולו מלא בקרמים. חכלילי עיניים מיין. דרום הר חברון, כולו מרעה, לבן שיניים מחלב. גם כפרשת המים. אז יש מקום שבו קרמים יכולים לגדול, מקום שבו המרעה. וביהודה עוסקים בשני הדברים. כי הרוויתי נפש עייפה, וכל נפש דאבה מילאתי. מה זה נפש עייפה? עייפה זה מלשון עייפות פיזית. כן? יש יעף, לא סליחה, ההפך. יעף זה מי שעייף פיזית, ועייף זה עייפות נפשית. מים קרים על נפש עייפה. ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. כי הרוויתי נפש עייפה, וכל נפש דאבה מילאתי. מה מדאיב את הלב? הריקות. המילוי מבטל את הדאבה. עד כאן דברי הנחמה. מה אומר על זה ירמיהו? על דברי הנחמה של עצמו, כן? הוא מתפעל מעצם זה שהוא אמר דברי נחמה. על זאת הקיצותי ויראה ושנתי ערבה לי. כן, כלומר, ירמיהו ראה את כל זה, כמובן, בחלום, כל הנבואה הזאת. עכשיו הקיצותי, הוא אומר, סוף סוף, איזה נבואה נחמדה הייתה לי. כן. הנה, ימים באים, נאום השם. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם, ביטוי יפה. זרע בהמה, ביטוי מגונה. נכון? אנחנו לא אוהבים להיות בהמה. כן? מה, אתה רוצה צבא מתבהם? אלא מה? כדי לבנות את האומה, צריך את שתי המגמות, אדם ובהמה. אדם ובהמה, תושיע השם. כי צריך גם כוחות רוחניים, זרע אדם, צריך גם כוחות כלכליים, זרע בהמה. או אם תרצו, זה מתרגם לשני סוגי משיחיות, משיח בן דוד, משיח בן יוסף. משיח בן יוסף הוא כלכלי, כלכלי פוליטי, ואילו יהודה לקודשו. אז צריך גם וגם. והיה כאשר שקדתי עליהם לנטוש ולנטוץ. מה זה לנטוש? מה? לעזוב. אם זה היה בטט, אתה צודק. נכון, אבל כזה, לנטוש בטו זה לא לעזוב. מה? לעקור, לעקור. בסדר? ולנטוץ ולהרוס ולהאביד ולהרע. כן, אשקוד עליהם לבנות ולנטוע, נאום השם. כן? היה הרב ציודה אומר, בניית בתים נאמרה, נטיעת קרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. זה לא הגאולה, למרות שחשוב שתהיינה ישיבות. בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה, כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל הבוסר תקהנה שיניו. טוב, מה זה הקטע הזה? זה קצת, גם ביחזקאל מופיע הביטוי הזה. אבות אכלו בוסר, שיני בנים תקהנה. רגילים להבין שזה לשון תמיהה. אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. כלומר, כאילו, הוא חטא, זה הבן שלו צריך לחטוף. אבל נראה שבימי הנביאים זה לא היה לשון תמיהה. זה היה מובן מאליו. אבות אכלו בוסר, ממילא, שיני בנים תקהנה. ומה שכתוב, פוקד עוון אבות על בנים, אז חז"ל אמרו, זה כשהם מחזיקים במעשה אבותיהם. אבל בתורה זה לא כתוב. זאת אומרת, האדם הפשוט שקורא בתורה מבין. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. איפה זה כתוב? באיכה, נכון? כלומר, הנביאים בכלל לא רואים בזה חוסר צדק, עוול. אדרבה, זה נכון, האבות אכלו בוסר, שיני בנים תקהנה.
גם במציאות
זה כן. עכשיו, גם, כן, עכשיו, מה אומר הנביא יחזקאל, בן דורו של ירמיהו? הוא אומר, בן לא יישא בעוון האב. איש בחטאו יומת. כן, אותו דבר יש ביחזקאל ובירמיהו. מזה אנחנו מבינים שזה היה חידוש רעיוני. עד אז, בני אדם לא ראו את עצמם כמה שאנחנו קוראים היום אינדיבידואל. אין לזה שום קשר לנושא. אני אסביר לך למה. המציאה. המציאה לא הרג את בני עמקים. כן? הוא הרג את עמקים, את המלך אביו, ואת בניהם לא העמיד, כי ככתוב בתורה בספר משה, אשר ציווה השם לאמור, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, כי שבחטאו יומתו. הפסוק הזה, גם בספר דברים, וגם בהקשר שלו בספר מלכים ובספר דברי הימים, הוא דווקא הנחיה למלך. בית משפט, או לפי הגמרא, כן? שבן לא יומת בעדות אביו. יש פסולי עדות בין הקרובים. אבל כל הדברים האלה זה משפט של בית דין של מטה. אבל בית דין של מעלה, אדרבה, פוקד עוון אבות על בנים. ועושה חסד לאלפים, לא אהבי, עד אלף דור. זאת אומרת, בהנהגה האלוהית, התפיסה הפשוטה היא חסד האלוהי, או להבדיל הזעם האלוהי, נמשך מדור לדור. וההנחיה, לא יומתו אבות על בנים, מי לבית דין, או למלך. עד כאן ברור.
איזה
מקשה עם אחן? עם אחן. שמה אחן? מה קשה לך על אחן? לא הבנתי. לאיזה צד אתה מושך את זה? גם את הילדים שלו, כן. אז הגמרא אומרת, בשם שיתפו פעולה. שיתפו פעולה. כי אין אדם שהוא מוכס, והחבר'ה לא יודעים. כן? אם זה נשאר נסתר, סימן שהם חיפו עליו. כן? ככה אומר התלמוד. אשר הם הרגו את הילדים או לא הרגו, רק הביאו אותם לראות. הכתוב סובל שני פירושים. אבל מה זה אומר? שבימי קדם, האדם באופן טבעי ראה את עצמו כחלק מן הכלל, ובאופן חריג כאינדיבידואל. לכן, האיום הגדול ביותר שהתורה יכולה לאיים על אדם חוטא, זה שהוא יהפוך לאינדיבידואל. ונחרטה, נפש האם מהמאה. אם אתה תעשה ככה, אתה תהיה לבד. מה אתה אומר? כמו היפנים, שמה אצל היפנים? זאת אומרת שהיפנים שמרו על התודעה הקדומה הזאת.
בסדר? הנבואה
עכשיו, לא, הנבואה פה איננה על הפוסט-מודרניזם. הנבואה היא על האינדיבידואליזם. כלומר, התודעה הפרטית מתחילה מאז הגלות. למה? כי כשיש ממלכת ישראל, אני באופן טבעי חלק מן המלכות. מי אני? אני חייל בצבאו של מלך ישראל. אני נוכל את את הנחלה בשם כל השבט שלי. ברור? אני לא אדם פרטי. משעה שיש גלות, כל אחד חי לעצמו. ואז מתחילה להיות השאלה, מה חטאתי אני? מה אני לא חטאתי? אני בסדר. אבא שלי לא היה בסדר, אבל אני בסדר. ואז בא הנביא ואומר, מכאן ואילך לא יאמרו שני בנים תקהנה. כלומר, הנביאים שינו את ההנהגה האלוהית. עכשיו, זה מדרש תנחומה אומר.
זה נבואת נחמה.
שאחת התוצאות של הגלות תהיה שלא יאמרו, מה? בתקופת הגאולה אמורים לקלוט את הלקחים ואת הרשמים של כל התקופות כאחד. אם תקופת בית ראשון הייתה בדומיננטיות של הכלל, ותקופת בית שני בדומיננטיות של הפרט, בית שלישי הוא סינתזה, לפי העיקרון שאחד ועוד שתיים שווה שלוש. נכון? זאת אומרת, מה שנקרא כלל שהוא צריך לפרט, הוא פרט שהוא צריך לכלל. עד כאן ברור. אז זה בעצם מה שאומר כאן הנביא ירמיה. נכון, אתם גולים, זה ממש לא סימפטי, אבל אתם עוד תחזרו ותרוויחו מזה רווח. מה יהיה הרווח? פסוק כ"ח, בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בעושר ושני בנים תקהנה. כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל הבוסר תקהנה שיניו. תאכל מה שבישלת. בסדר? הנה ימים באים נאום השם. וחראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. כלומר, כאן זה מתקדם לעוד מדרגה. יש ברית חדשה. מה כל כך חדש בברית שתיקראת אז? כן? לא חברית, אגב, ידוע לכם שיש דת בעולם שהשתמשה בביטוי הזה בשביל דברים אחרים לגמרי מה שכתוב כאן. אנחנו נראה אם הם יודעים לקרוא או לא יודעים לקרוא. הם כנראה לא יודעים לקרוא, כי פה דברים מפורשים. קודם כל הברית היא עם בית ישראל ועם בית יהודה, לא עם אומות העולם. זה דבר ראשון, נכון? מה קרה? לא חברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים. מה זה הברית אשר קראת את אבותם? סיני, נכון? למה זה יום הוציא אותם מארץ מצרים? זה תוך 50 יום, זה חלק מתהליך יציאת מצרים, קבלת התורה. שאז מה עשיתי? החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. הכרחתי אותם, לקחתי אותם ביד, החזקתי אותם ביד כדי להוציא אותם מארץ מצרים. אז התורה ניתנה בכפייה. כשאתה כופה עליי דבר, גם אם אני יודע שזה דבר טוב, מה זה עושה לי? דחייה, נכון? דחייה. אם אתה מכריח אותי, לא רוצה, גם אם אני יודע שזה טוב. התורה ניתנה בכפייה. אומר המהר"ל מפראג, מדוע התורה לא גילתה שהסיבה של חג השבועות זה מתן תורה? אומר המהר"ל, משום שאי אפשר לעשות חג מכפייה. זה כפייה, זה איך אתה חוגג את זה? מה פתאום? תגיד, חג הביקורים, שבועותיכם, חג הקציר, זה כן. בקוצריכם את קציר ארציכם, מנחה חדשה. אבל תורה, אני אחגוג את זה, זה היה בכפייה, לא רוצה.
אבל לא קוראים לזה חג מתן תורה?
אנחנו קוראים, אבל למה התורה לא אמרה את זה? כן. אנחנו אומרים בתפילות שלנו, זמן מתן תורתנו, מבסוטים, ואפילו נשארים מרים כל הלילה, ואוכלים גבינות וכו'. אבל התורה עצמה ידעה שדבר שבא בכפייה לא רוצים. לכן זה לוקח זמן שזה הופך להיות שמחת תורה. זה אחרי חג הסוכות ויום הכיפורים וכו'. אבל אז אם כן, ביום החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים, אשר הם מה, התוצאה הייתה, הפרו את בריתי. כלומר, מכיוון שזה היה בחזיקי בידם, הפירו את בריתי. ואנוכי, בעלתי בעם, נאום השם. אז זה בעלתי, לשון, בעלות. הראיתי להם פה מי הבוס. כלומר, במהלך ההיסטוריה, נעשה משחק מתמיד של הורדת ידיים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. לפעמים הוא חזק מאיתנו, כופה עלינו את תורתו. לפעמים אנחנו מורדים בו, אנחנו החזקים. בכל מקרה, כל האווירה היא לא בריאה. צריך ללכת לפסיכולוג. פסיכולוג צריך להגיד לאבא, תרד ממנו, שיעשה מה שהוא רוצה. אז זה... כי זאת הברית אשר הרחות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום השם. מה? אני מיד אתייחס. כי זאת הברית אשר הרחות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום השם. נתתי את תורתי בקרבם. ועל ליבם אכתוב עינה. והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לאה. כלומר, זה יבוא מעצמיותם. מה זה על ליבם אכתוב עינה? לא יהיה ניגוד. תהיה הזדהות. התוצאה תהיה שתיפסק כל אלימות. מה האלימות שאנחנו מכירים? לפעמים מכות. יש גם אלימות בללמד. אדם מלמד את חברו, זו חדירה, זו אלימות, זו השתלטות. לכן אומר הנביא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. ואיש את אחיו. לאמור דעו את השם. יסגרו את כל הישיבות. כל המכוני יהדות, הכל, לא ילמדו עוד איש את רעהו. כי כולם ידעו אותי למקטנה ועד גדולה, נאום השם, כי צריך לעבוד הנוחתם לא יזכור עוד. כלומר, זה יבוא מעצמיותם. מקטנם ועד גדולם, מהקטנות שבהם עד הגדלות שבהם. עכשיו, יוצא לפי זה, שהנביא רוצה להשלים את החיסרון שיש במתן תורה. החיסרון של מתן תורה זה הכפייה, וצריך לקבל תורה מלמטה. אתה שואל בצדק, מה עם הברית בערבות מואב? עוד יותר, בהר גריזים והר עיבל, שהעם מקבל מעצמו את התורה. כן, הגמרא אומרת שהתורה ניתנה 4 פעמים, בסיני, באוהל מועד, בערבות מואב ובהר גריזים והר עיבל. אז אם ככה, יש תהליך שמתואר בתורה עצמה, כיצד מקבלים את התורה לא מן השמיים אלא מן הארץ. אז למה צריך עוד פעם להגיד שתבוא קבלה עצמאית של התורה? ההסבר הוא פשוט מאוד. כי זה שאחרי שאתה יוצא ממצרים, אתה נתון כמעט לגמרי בעל כוחך בתהליך היסטורי שאתה לא יכול להימלט ממנו. זה ברור שאם קיבלת את התורה במדבר, שאתה תגיע לארץ ישראל כדי לרבוש אותה, מה תעשה? עכשיו תשאר תקוע במדבר. ברור שאם אתה מגיע לארץ ישראל, אתה גם כן תקבל את התורה בתור החוקה המדינית של האומה. בעצם הקיום היהודי ממשיך לאורך כל ימי הבית הראשון. ולכן יש כפייה היסטורית. אני כפוי על ידי המאורעות. מתי זה מפסיק? ברגע שיש גלות. שיש גלות. מה? הגלות נותנת אפשרות לשבור את הרצף ההיסטורי. וזה, לכן אומר התלמוד, שבימי אחשוורוש, הדר קיבלו, חזרו לקבל את התורה מרצון, כי הם היו במצב שבו הייתה אופציה אמיתית להיעלם מן ההיסטוריה. אז אם ככה, מספיק עם פורים. אז למה הרב קוק אומר שהחילונות היא בעצם ההצלחה של התוכנית הזאת? כן, שהחילונות יוצרת זהות יהודית שלא מחויבת למסורת, והיא מכירה את עצמה בתור יהודית, ובסוף היא מקבלת את התורה, מרצון ומהכרה. לכאורה זה כבר נעשה בימי אחשוורוש. התשובה היא שזה נעשה בימי אחשוורוש אצל הפרטים, לא אצל הכלל. כלומר, עוד לא הייתה זהות לאומית חילונית. וכאשר היא נוצרת, זאת היא ההזדמנות סוף סוף לקבל את התורה באופן בוגר, מתוך שכל והכרה. יוצא לפי זה שמי ש אין לו קבלת תורה במובן המלא והשלם של המילה, זה הדתיים. מי שלא דתלש, אכל אותה. נכון? ככה זה יוצא. זה שכתוב. כן. אז כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד, כי אני אפסיק להריב איתם. זה הפסיכולוג אומר, רד ממנו. עד כאן ברור? כן. כי אתה רואה שהברית שמתוארת כאן זה בכלל לא הברית החדשה של הנוצרים, זה לא האבנגליון. זה אותה תורה, נתתי תורתי בקרבם. מה זה תורתי? ועל ליבם יכתוב הנה. שהשם התומר זאת קריאה מוטט. לכן ירמיהו מיד הוסיף שני פסוקים. כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות, שמיים וכוכבים לאור לילה, הרוגה הים וימוג עליו, השם צבאות שמו, אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם גם זרע ישראל, ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. כה אמר השם, אם ימדו שמיים מלמעלה וחקרו מוסדי הארץ למטה, גם אני אמאס בכל זרע בית ישראל את כל אשר עשו נאום השם. זאת אומרת, שני הפסוקים האלה באים בצמוד לדיבור על ברית חדשה, ומדברים על זה שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב את ישראל. ברור? כלומר, כל מקום שפקרו המינים, תשובתם בצדם. אז זה השאלה שלך, הנה התשובה של ירמיהו. הוא שמע את השאלה שלך, כן?
איך קשור פה סליחת עוונות ואתה
לא אזכור עוד? זה בדיוק העניין, שהוא יפסיק להריב איתנו על זה. כי אם אני רודף אחרי מישהו על חטאותיו, אני לא מתייחס אל העצמיות שלו.
שהקורבנות
תפסיק? לא, זה כבר אני אחרי זה. כלומר, זה כמו שאמר הנביא ישעיהו, אם יהיו חטאיכם כשנים. כשנים האלה הסדורות מששת ימים בראשית, כשלג ילבינו. זאת אומרת, אם אתה לוקח את החטא ורואה את המסגרת הכוללת שלו, הוא כבר לא חטא. כן, נכון, הבאתי את הדרשה של חז"ל. עד כאן להיום. שלום.